חודש טוב. חודש של גאולה וישועה. דבק הזה. עוד דבר אחד ששייך לסדר, לראשון הקרוב, לראשון הקרוב תשעה באב. כן, תשעה באב. נדחה, י' באב. ראשון הקרוב, אז בראשון הקרוב כבר לא יהיה שיעור, ונעשה אחר כך שבועיים הפסקה של בין הזמן. זה שני ימי ראשון. יצאו בנדמה לי יצאו חזרה באלף אלול או בבית אלול מתי שזה יוצא מגדל כל הזמן מגדל כל הזמן שאלתי והבנתי שככה רבים בחופשות וכדומה מבחינתי אפשר
שלושה
שבועות כן 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 ראשון וראשון מה הרב דוב, זה יותר טוב שכן יהיה באב?
כן, שנה שעברה היה.
מה, מנחם אב כן היה?
שנה שעברה היה.
מבחינתי הכי טוב. השאלה היא מה קורה פה עם הירושלמים.
אנחנו באים.
יש ירושלמים בירושלים כי כל הירושלמים במגדל. לכן חשבתי שאין מה לבוא. יש תכונה ישראלית חשובה שיולי אוגוסט באים לטבריה צריך ראש ישראלי בשביל זה של 10 חודשים של מזג אוויר הכי טוב בארץ יולי אוגוסט כולם מגיעים לטבריה מאוד הגיוני הסברה היא פשוטה כי יהודים צריכים להסביר אבל לא נעים לי להגיד את זה בכל רב יהודים במרכז צריכים להסביר לעצמם מה הם עושים פה ברמזורים שאסור לדבר בכל זה לא נעים, הם צריכים איזשהו הסבר הגיוני. אז יש להם הסבר. הם במסירות נפש באים ביולי-אוגוסט לטבריה. זה ממש למסור את הנפש, משלמים על זה והכל, זה מסירות נפש ממש. ואז הם אומרים שני דברים. א', חם בטבריה, איך אפשר להיות? זה נכון. וב', למה אתם אומרים שאין אנשים בגליל? הכל מלא, צפוף. כולם נמצאים. ואז חוזרים, ושוב באים באוגוסט לוודא שזה אותו דבר. לכן כתוב בחז"ל שטבריה נקראת טבריה כי טובה ראייתה. באים, רואים והולכים. טובה ראייתה. רואים, מספיק, אפשר לשאול. אז זה סתם, לכן חשב, אבל מבחינתי אפשר בימי ראשון בנחה. זה, יש אפשר בימי ראשון שיעורים? אז ימי ראשון שיעורים, מנחם אב ממשיכים. בסדר, בשבוע הבא לא יהיה, בעזרת השם, סעודת משיח תהיה. טוב, זה הסיכום, אז גם להודיע לאוילם שהשיעורים נמשכים בימי ראשון כסדרם. בסדר? כאילו פלואים, יופי. אני מבקש לנצל את השיעור שלנו שלפני תשעה באב כמובן לפרשה אבל כמובן להיכנס לימים האלה להיכנס לתשעה באב כדי שנזכה באמת כבר לזה שבאמת יהיה סעודת משיח בתשעה באב צריך לעסוק בשורש ולא לברוח ממנו. דברים שאנחנו מדברים בהם ככה, חשבתי בהם, נכון, מה, אתמול בשבת, אחר הצהריים. לפרשת דברים שלעולם לעולם חלה בשבת פרשת חזון. לעולם תחול פרשת דברים ערב תשעה באב, זו הפרשה שבה נקרא באותו שבוע את איכה, ואיכה הייתה לזונה, ואיכה עשה לבדי, שלוש האיכות של אותו שבוע. כל שבת, מי שמלמד אותנו את זה יותר מכולם, הוא השלה הקדוש בצורה מאוד שיטתית, אבל הדברים באמת ידועים. יש בפרשה של אותה שבת מהדברים שיתנו את הכוח לאותו שבוע. ויש מקומות שבהם זה מאוד מפורש, מאוד ברור, מאוד בולט. כך השבת עסקנו בפרשת מות אהרון, שתמיד תחול בשבוע של מות אהרון. וכך שבת פרשת דברים היא השבת שבה עומד משה רבינו ומדבר עם עם ישראל ומסביר לו באריכות רבה מאוד מאוד את חטא המרגלים. על הרבה אירועים שהיו במדבר חוזר משה רבינו. נדמה לי שאין כחטא המרגלים וכחטא העם, זה החידוש של ספר דברים, כמעט אפס מיקוד במרגלים עצמם, ממש בשונה מספר במדבר, וכמעט כל המיקוד, כל המצלמות עוברות אל העם, לא אל המרגלים עצמם, שהם עיקר העיסוק של פרשת שלח, על שמותיהם, על שבטיהם, על ההליכה שלהם בארץ, על הפעולות, על השיחה, על הוויכוח עם כלב, על החזרה. מכל זה נותר מעט מאוד מאוד, נראה את זה עוד מעט, והכל, הכל, הכל עובר לכתפי העם. את הפרשה הזו של האחריות שהעם לוקח על סיפור המרגלים, אנחנו קוראים תמיד בשבת שקודמת לתשעה באב. חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, ויצא לנו לדבר בהם השנה יותר מפעם. ובהמשך אותה משנה בסוף מסכת תענית, וחמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. 17 בתמוז נשתברו הלוחות, ואחרי זה הובקעה העיר בבית השני, הוטל התמיד בבית הראשון. הוא עמד צלם בהיכל, שרף הפוסטמוס את התורה. נשתברו הלוחות, זה לא אירוע בפני עצמו, ראינו יותר מפעם איך שבירת הלוחות והבקעת העיר מחוברים באופן המהותי זה לזה. האבנים נשברות, החומות נשברים, ההיכלים, הביטחון, השאננות, הקונספציות. בתשעה באב הראו את אבותינו חמישה דברים. הראשון הוא חטא המרגלים. בתשעה באב זה היום שבו מגיעים המרגלים, זה היום שבו חוטאים באבון דיבת הארץ, ואחרי זה ארבעת הדברים הבאים קשורים לחורבן עצמו. חרב הבית בראשונה ובשנייה, נשרפה העיר ונלכדה ביתה. מה בין חטא המרגלים לבין כל עניין החורבן? אצל חז"ל הקשר הוא מפורש לחלוטין, הרבה 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 למעלה מאשר בשבעה עשר בתמוז. את פרשת המרגלים מספרת התורה פעמיים, ובחומשים שלפנינו נפתח לרגע אחד את פרשת המרגלים, עוד לא בפרשת השבוע שלנו בחזרה של משה, אלא בפרק י"ד של ספר במדבר. פרק י"ד בספר במדבר, פסוק א', מופיע אחרי כל סיפור המרגלים מהצד של המרגלים. כלומר, אם נסתכל לשנייה בפרק י"ג, לתחילת פרשת שלח לך אנשים, חלקו הראשון זה התמנות הנשיאים או האנשים שיוצאים, ראשי בני ישראל שיוצאים לתור את הארץ, נכון? אחר כך מפסוק י"ז בפרק י"ג, תראו איתי ככה בריצה, ברפרוף, מפסוק י"ז המטלות שהם צריכים לבצע, וישלח אותה משה, עלו זה בנגב, ראיתם, תגידו, תדווחו. ומפסוק כף א' הם יוצאים ועושים את מה שנאמר להם, דיברנו יותר מפעם, הם עושים כן מדויק, לא מדויק. בפסוק כף ה' הם שווים ומספרים את כל הסיפור. העם עוד לא מגיב, אין עוד שום דבר. הם מספרים, כלב מסיט את הכל לכיוון ההפוך, והכל זקוף אליהם. פסוקים למד א', למד ב', למד ג', של סוף פרק י' ג', נסתכל. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. והרבה פעמים ראינו, וצריך תמיד לזכור את זה, את הדרגות בחטא המרגלים. הם מתחילים בדיבת הארץ ועוברים לכפירה גמורה, וחזק הוא ממנו העם והנפילים. הארץ, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו ולטו אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. ואנשים אשר ראינו בתוכה, וכל העם, סליחה, אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים. בני ועינינו כחגבים, וכן היינו בעינינו. דברים קשים מאוד לעם לשמוע. קשים מאוד מאוד. צריך לזכור שהם שומעים את זה מהמנהיגים שלהם. צריך לזכור גם עוד פעם, כשאני אומר מנהיגים, זה לא המושג של היום. מנהיגים, נו, יחליפו, ישמעו, כן רציני, לא רציני. הם בחרו את האנשים האלה, והם שומעים את ראשי השבטים שלהם. כלומר, ללכת לארץ, פירושו למשל, לעסוק בנחלות. האחראי על הכל מטעם שבטך אומר לך שזה בלתי אפשרי. ויחד איתו נמצאים 10 גדולי ישראל. המקום שהעם נמצא הוא מקום מאוד קשה. עד כאן כל פרק י"ג שמתאר את חטא המרגלים שהתרחש בתשעה באב, לא מזכיר במילה אחת את העם. הכל עוסק במרגלים. בסדר? בביצוע, בוויכוח ביניהם, בתגובות. מה עושה העם? פסוק י' פרק י' פסוק א', ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא ויילונו. לכאורה ויילונו אמור להיות הדבר הקשה, מה אתם מתלוננים? דווקא את הוילון הוא לא כל כך חז"ל נבהלים מהפסוק הזה. על הפסוק הזה אומרים חז"ל את הדרשה הידועה, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא, אותו הלילה, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. זה ביטוי שגור בנו, זה ביטוי חקוק, מוטמע, ודווקא בגלל שהוא מוטמע צריך לעצור לרגע ולנסות להבין. אני רוצה להבין היום מה זאת בחייה של חינם. אני רוצה להבין היום שני מושגים. מה זאת בחיית חינם, ומה זאת שנאת חינם. אני רוצה להבין את המושג חינם. חלק זה אתמול, שבת. אני רוצה להבין את מושג החינם. אבל לפני שאכנס אליו, תשעה באב בחיית הדורות לא נקבעת על חטא המרגלים, אלא על בחיית החינם של העם. זה משמעות דברי חז"ל. חטא המרגלים הוא נורא, הוא מחריד. עליו רוצה הקדוש ברוך הוא את הדבר הקשה ביותר, ומשה רבינו משכנע, ויום לשנה, יום לשנה. הכל ברור. אבל תשעה באב מופיע על הבכי. אני חוזר ואומר את המשפט שפתחתי בו מקודם. אפשר להגיד הכל. זו בכייה של חינם. שלחנו 10 מומחים. נניח שהם לא היו ראשי בני ישראל. בוא נחשוב עליהם. שלחתי 10 מהנדסים עם פרס נובל שיבואו ויגידו לי דעה. הם חוזרים ואומרים לי, טרגדיה ללכת על המעלה. ואני בוחר. אפשר לקרוא לזה בחייה של חינם? יש קודש ברוך הוא, יש אמונה, הבנתי, הכל ברור. אבל הם אמרו דברים ברורים. תראו רק את הפסוקים האחרונים. חזק הוא ממנו, ומאיר עינינו כחגבים. אז אילו המרגלים היו כתובת האישום, אתם, העם כולו, כל אחד ואחת מאיתנו, העם, בחייה של חינם. אגב, חז"ל שאומרים שבחטא המרגלים עצמו לא היו אנשים, זוכרים? הם אומרים ששלח לך אנשים, אבל הנשים מחבבות היו את הארץ. לגבי הבכייה מכניסים את כולנו. בבכייה כולנו נמצאים. מהי בכיית החינם הזאת? השאלה הבאה שאני אשאל כשניכנס קדימה, אחרי השאלה הראשונה שפתחתי בה בהתחלה, מה בין תשעה באב של חטא המרגלים לבין תשעה באב של חורבנות הבית וחורבן העיר וחורבן האומה? תשעה באב זה יום השריפה, זה יום שריפת הכל. למה חטא המרגלים הוא זה, הוא היסוד של זה? מה הנקודה? וזה אני משאיר. המושג הבא שאני רוצה לנסות להבין אותו היא שנאת חינם. אנחנו יודעים שעל 3 עבירות חרב הבית הראשון. על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים. אבל הבית השני שלא חרב על אלה, אלא היו בו, כתוב בחז"ל, הגמרא ביומא, אבל בית שני שהיה בו תורה ומצוות וגמילות חסדים. מפני מה חרב? והתשובה היא מפני שנאת חינם. שנאת חינם גם היא מושג שהוטמע והוכנס לנו חזק, ואני רוצה לנסות להבין את המושג הזה. מה פירוש המושג שנאת חינם? לכו לא עלינו ליהודי ששונא יהודי. ותשאלו אותו, למה? הדבר האחרון שהוא יגיד לך זה בחינם. ודאי שיש סיבה. מה, אני סתם שונא? אתה רוצה שאני אספר לך? אני לא רוצה לדבר על זה. אתה רוצה שאני אגיד לך? זה פוגע להגיד שנאת חינם. שנאת חינם אולי היה פעם ששנאו סתם, אבל אני שנאת חינם? אנשים קטנים בטח שנאו שנאת חינם. אנשים קטנים, דור בית שני. תנאים, גדולי ישראל. בית שהיה כולו תורה ומצוות ומילות חסדים. מה פה הוא שנאת חינם? אנחנו סתם אומרים משפט בלי להבין אותו. ומיד נגיד למה המשפט הזה מאוד מאוד חשוב, כדי שניכנס אליו לעומק, כי צריך לעסוק בזה, לחזור על זה, וזו נקודת הנקודות של הכל. יש ביטוי בחז"ל, ביטוי נוסף. אני רוצה ככה לשים על השיש כמה מושגים, חלקם מוכרים, אולי כמעט כולם. וצריך להבין אותם לעומק. הדגשנו את ההבדל בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני בכך שחורבן בית שני נחשב חמור יותר בכל העניינים מבחינה הלכתית. נחשב חמור יותר, והדוגמה הראשונית לזה זה עצם צום 17 בתמוז. שהרי חז"ל אומרים, אני מזכיר לכולנו, חז"ל אומרים שבעצם צריך היה לצום גם בט' בתמוז וגם ב-17 בתמוז. ב-17 בתמוז כי הובקעה העיר בפעם השנייה, ובט' בתמוז כי הובקעה העיר בבית ראשון. שמח המלך נבוכדרצר. כל מה שירמיהו מתאר זה ט' בתמוז. חז"ל אומרים שלא רצו להטריח על הציבור ולכן קבעו רק אחד מן השניים. אחד מן השניים בסדר גמור, אז למה את י"ז ולא את ט'? על זה באה התשובה הידועה, כי חורבן בית שני חמיר לן תפי, חמור לנו יותר. בסדר גמור. למה? מפני שחורבן בית שני בשנאת חינם. וחורבן בית ראשון היה של 70 שנה, וחורבן בית שני לא נתגלה קיצו. אומרים חז"ל, לא מתגלה קיצו. הבנתי, אבל הדגשנו, ואני מבקש לחזור ולהדגיש את זה, זה דבר שמאוד מאוד צריך לתת עליו את הדעת. לי היום, אחרי כמעט 2,000 שנה, לא צריך להסביר, זה היה חורבן של 70 שנה, וזה חורבן של 2,000 שנה שיבנה כבר במהרה בימינו. אז לא צריך להסביר לי את ההבדל. אבל איך אמרנו כבר? כשירמיהו אומר צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפוך לכל ישראל לששון ולשמחה, על איזה צום הרביעי הוא מדבר? לא על י"ז, אלא על 9 בתמוז. ירמיהו לא הכיר י"ז, נכון? הוא דיבר על ט' בתמוז. כלומר, עם ישראל בפועל נו צם בט' בתמוז. ההחלטה שמעבירים את ט' בתמוז לי"ז בתמוז ניתנה, אמרנו את זה כבר, ניתנה לעם שצם את ט' בתמוז. או 70 שנה, או 470 שנה, כי ייתכן שבבית שני, דיברנו על זה, ייתכן שבבית שני המשיך הצום של 17 ושל ט' בתמוז. כי מי אמר שעשרה בטבת יפסק? בצום גדליה. כלומר, הצומות האחרים ששייכים לחורבן שהיה שייך לבית ראשון לא נפסקו. כלומר, או 70 שנה או 470 שנה עם צם ט' בתמוז. ויום אחד, לא בהיר בכלל, עגום מאוד אחרי חורבן בית שני, שנייה אחרי החורבן, שימו טוב לב, שנייה אחרי החורבן, אי אפשר להגיד זה 2,000 שנה, זה 70 שנה. זה שנייה. באו יהודים, אתם יודעים על מי? אל תלמידי רבי עקיבא, אל גדולי ישראל, ואומרים להם את הדבר הבא, חבר'ה, ט' בתמוז לא נחשב מהיום. זה כלום. אתם יודעים מה הדבר הקשה באמת? י"ז בתמוז. זהו, החלפנו. חמיר על ענפי. לא כי אני יודע את זה 2,000 שנה. אני בתוך הסיפור, אני הסיפור של השנאת חינם. כלומר, זה לא דיון אקדמאי, היה דיון במעבדה האם לקבוע את ט' או את י"ז והחליטו י"ז, ועכשיו יש לי אמירה גדולה ושיחה יפה על שנאת חינם. עם ישראל הפסיק לצום בט' בתמוז והחליף את צום ט' בתמוז לי"ז בתמוז כדי להפנים, זה קל, זה חמור. מה קל? מולך, קל. עבודה זרה, קל. שפיכות דמים, קל. גילוי עריות, קל. זה חמור. צריך להפנים את זה חזק. בלי הסברים של 2,000 שנה. בלי שום הסבר. פתאום משנים את החיים. אולי אחרי 470 שנה. לפחות אחרי 70 שנה וזיכרון שהצום היה של ט' בתמוז. עוד. אני רוצה להבין עברית, להבין את המושג שנאת חינם, כי אמרו לי שבית שני חרב בשנאת חינם. זאת אומרת שאם אני לא אבין מה זה שנאת חינם, חורבן בית שני לא יפסק. אני יכול לעשות 1,000 דברים יפים, אבל בית שני חרב בשנאת חינם. ועכשיו לנקד את זה בעברית נכונה. בית שני לא חרב, אלא בית שני חריף. למקדש בשיממונות, ושואלים אורו מהלכים. איזה שואל? שיר חזון איש. ומהלכים בו, ובית שני חרב. אם הוא חרב, זאת אומרת שהסיבה שבגינה הוא חרב לא נפסקה. פעם הזכרנו את האם הבנים שמחה. דברים כל כך פשוטים, מחרידים בפשטותם, זועקים, רק להתעורר. והאם הבנים שמחה לא מבינו, איך אתם מצפים בכלל שבית שלישי ייבנה? אם בעלם הבנים שמחה, שנשרף באושוויץ, שכותב את ספר הזכויות הגדול על ארץ ישראל ועל החזרה לארץ ישראל ועל עם ישראל, ואז בחלק הרביעי של ספרו הוא כותב כך. אני לא מבין סברה, קל וחומר. בית בנוי לתפארה, עם דור של גדולי העולם, עם ירושלים ותפארתה, זוכרים את ימי הקדימון בן גוריון, קל וסבוע וכו', עם העיר שאמרו כלילת יופי, כל הדבר הבנוי הזה דינו להיחרב באבון שנאת חינם. אז מה האבא אמינא שלכם שואל להם אמונים סברה? שבית חרוב ייבנה אם אבות שנאת חינם לא פעם? אם יש בשנאת חינם כוח מספיק כדי להחריב הכל, אז אם לא טופל העניין בטיפול שורש, אתה יכול בלי תיקונו לבנות משהו אחר? מה הסברה? על מה מדובר? הוא מספר שם סיפור מדהים בעל האם הבנים שמחה. הוא מספר על הבלזר. הוא מספר שהם היו בהונגריה לפני המלחמה. והיו ימים קשים מאוד מאוד מאוד, ממש בימים של תוך המלחמה בעולם, אבל שם עוד היה, הונגריה התחילה את הכל מאוחר יותר. והיה איזושהי התכנסות, סיפור מדהים, הייתה התכנסות, וישבו בהתכנסות הזאת הרבה אדמו"רים והרבה גדולי ישראל, ומרכזם ישב הבלזר. ואז ברגע של התרוממות הרוח, איזו דביקות, איזו התעוררות גדולה, דפק אחד היהודים החשובים, הוא לא אומר את שמו, אחד הגדולים שישבו שם, ניגש אל הרבי ואמר, עכשיו שהרבי יגזור גזרה, עכשיו שהרבי יכריח את כולנו לצאת, כל אחד לקהילה שלו, כל אחד לעיר שלו. כתוב שאם ישראל ישמרו שבתות, שבת אחת מיד הם נגלים, שתי שבתות מיד הם נגלים, נלך ונרומם את השבת, יש חילולי שבת. והרבי נותן לו לדבר, וכשהוא גומר הוא אומר לו, זהו, מה שנקרא ייבש אותו, זהו. אז הוא אומר כך, עכשיו נעורר את כולנו למה שאנחנו חסרים, עכשיו נעורר את כולם לאהבת ישראל, וכשנאהב כולם את כולם, אז יבוא המשיח והוא כבר ידאג שאף אחד לא יחלש. התיאור הזה מביא האם הבנים שמחה. חז"ל מסבירים את המושג אבון שנאת חינם במשפט מוזר. חז"ל שואלים למה חורבן בית שני מתארך כל כך. לחורבן בית ראשון היה קצר. אומרים חז"ל, בית ראשון נתגלה בו אבונם. יודעים מה האבון, וכיוון שנתגלה אבונם נתגלה קיצם. אבל חורבן בית שני לא נתגלה אבונם. כיוון שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. אי אפשר להבין את זה, מה פירוש לא נתגלה אבונם? נתגלה שנאת חינם. אז אם שנאת חינם זה אבונם, אז מה פירוש לא נתגלה אבונם? גם ודאי שאין הכוונה לא נתגלה אבונם, הכוונה היא, לא יכול להיות שהכוונה היא לא נתגלה סודות, אז איך אפשר לתקן? הרי צריך לתקן. אז למה לקרוא לשנאת חינם לא נתגלה אבונם? במקום אחר אומרים חז"ל, ואני אביא עוד שני דברים ובזה אני אעמוד, במקום אחר אומרים חז"ל, על מה חרבה ירושלים, דבר אחר, על שהעמידו דבריהם על דין תורה. חז"ל שואלים אלא איך אתה רוצה שלא ידונו דין תורה? ועונים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא דנו לפנים משורת הדין. זה עוד דבר נפרד או שזה אותו עניין? ואם כן, אז איך זה קשור? במקום אחר אומרים חז"ל, על מה חרב הבית, וכל דבר מביאים פסוק בבית שני, על שהשוו קטן וגדול. ולא הבינו שכל אחד הוא אדם לפני עצמו. זה אותו דבר, דברים אחרים. אני רוצה לחזור למושג בחייה של חינם כדי להבין את מושג החינם ובעקבותיו להבין אחר כך את המושג שנאת חינם ובסוף לנסות להבין למה הבסיס לתשעה באב נמצא בחטא המרגלים ורק אם נבין אותו, לא חטא המרגלים, סליחה, חטא הבחייה, חטא העם במרגלים ורק אם נבין את זה, נוכל להבין את היסוד של שנאת חינם. בוא נעבור רגע לפרשה שלנו, פרשת דברים, שם חוזר משה רבינו ומדבר על חטא המרגלים. נפתח. כאן משה רבינו, כמו שאמרנו, מסיט את המצלמות, המרגלים כמעט לא נזכרים, העם מזכר כל הזמן מההתחלה, ובאופן כמעט מוזר וקיצוני, האחריות עוברת לכתפי כל אחת ואחד מאיתנו. לא רק שהוא לא מזכיר את המרגלים, אלא כשהוא מזכיר את המרגלים עצמם, הוא מזכיר אותם לטובה. פרק א' בספר דברים, פרשת שבוע שלנו, פסוק כ"ב. ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. אגב, שמתם לב מה הוא עשה פה. לא, אני שלחתי מרגלים. כולכם רציתם ואני לוקח גם אחריות, פסוק כ"ג, ויתאב בעיניי הדבר, הסכמתי. ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. ויפנו ויעלו ההרה, בואו תראו מה עשו המרגלים. שחזור אחרי 40 שנה. ויפנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה. אתם זוכרים את פרק י"ג מה עשו המרגלים? מורך בעם, הכל, נכון? ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. מדויק להפי. זהו, זה סיכום פרק י"ג, אובייקטיבי. נגמר. אין אף מילה נוספת, אפשר לחפש כל הפרק יש עוד, אין אף מילה אחת אחרת. רש"י שכבר לא יכול אומר ויאמרו טובה הארץ, מי הם שאמרו טובתה? יהושע וכלב. בסדר, מכיוון שרש"י אומר אז זה ככה, אבל יהושע וכלב שאמרו, המרגלים לא מוזכר שהם אמרו אחרת. כל הוויעס וכל ה... ואגב, שזה נכון מאוד, הם באו ואמרו טובה הארץ מאוד מאוד. זה מה שכתוב בפרשת שלך. הם אמרו, באנו אל הארץ, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. נכון מאוד? הלאה. נו, פסוק הבא. עכשיו הכל מתחיל. לא חטא מרגלים הוא תשעה באב, אלא בחיית העם היא תשעה באב. ולא אביתם לעלות. מי? כולכם. ותמרו את פי השם אלוקיכם. זאת אומרת, אתם לא רק בחיינים, אתם ממרים. ותרגנו באוהליכם. אתם יודעים מה זה ותרגנו? אומר רש"י, לשון לשון הרע. אנחנו דיברנו לשון הרע, מרגלים דיברו. ותרגנו באוהליכם, ותאמרו. אתם זוכרים לאן המרגלים הגיעו להגיד, לא יוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. ותאמרו, מי? העם. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. שמעתם מה עם ישראל אמר? בטח שיצאנו מארץ מצרים, כי השם שונא אותנו ורוצה להתעלל בנו. לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים? אחינו, הימסו את לבבינו. אתם שומעים איך אומר משה? אתם אמרתם שזה הם. עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני הענקים ראינו שם. הבנתי, אז האחריות היא שלה? זו בחייה של חינם? ואומר עליכם, לא תארצון ולא תראונם. השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית אשר נשאך השם אלוהיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה נו, אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. ובנים מה כתוב פה? לא רק שנאת השם, לא רק ותמרו, אתם פשוט לא מאמינים. מה עוד הקדוש ברוך הוא צריך לעשות כדי שתאמינו בו? ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה להראותכם בדרך. אגב, מי הם השומעים את זה? מי הם השומעים? זה הכי מחריד. מי הם השומעים? דור של יתומים. כל אחד מהשומעים קבר את אביו באבון חטא המרגלים. חוץ מבניהם של יהושע וכלב. כל אחד קבר את אביו באבון חטא המרגלים. עכשיו מה אומרים להם בהספד? לא היו בכלל מרגלים. מה פירוש אתם לא מאמינים? אבא שלכם לא מאמין. אתם שמעתם תוכחה כזאת? זה קרה בתשעה באב. ההסבר לויבכו העם בלילה הוא ניתן פה. חכו, חכו, זה רק מתחיל. אתם לא מאמינים בהשם אלוהיכם. חזרה לפסוק למד ג' ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. כל ההיסטוריה הוא מזכיר תוך כדי. בשביל מה? כדי להגיד רק דבר אחד, מאמינים או לא מאמינים? זו הנקודה. וישמע השם את כל דבריכם ויקצוף וישבע לאמור. לא את כל דברי המרגלים. כתוב מפורש או לא? וישמע השם את כל דבריכם וישבע לאמור, אם יראה איש ואנשים אלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. לא הבנתי, יצאו זכאים טוטלית המרגלים. בוודאי לא יצאו זכאים, הם לא רלוונטיים לסוגיה. אנחנו מדברים על תשעה באב, הם לא רלוונטיים. זולתי כלב בן יפונה, הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו. למה? למה? סוף הפסוק, יענו אשר מילא אחרי השם. מילא את מה? את ליבו. יען אשר מילא אחרי השם. הוא מאמין, מאמינים ייכנסו לארץ. הוא האמין. מה פירוש הוא האמין? ויבוא עד חברון, ויעש כלב את העם. יכול נוכל, אלו נעלה, ירשנו אותה. גם בי תנף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. למה זה מוזכר? זה זה פילי פלאות, זה מוזכר פה פעם ראשונה, זה לא הוזכר במדבר. אלמלא היה אומר איזה משה, לא היינו יודעים זכר לדבר כזה. למה זה מוזכר? כי משה אומר ויתר בעיני הדבר. הרי הוא מגלה פה שלא הוא היה היוזם, אבל ויתר בעיני הדבר ולא בעיני המקום. כל זה נצטרך לנתח עוד שנייה. יהושע בן נון עומד לפניך, הוא יבוא שמה אותו חזק, כי הוא ינחילנה את הארץ, את ישראל. את אפיכם אשר אמרתם לבזה יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב הרע, המה יבואו שמה. תעמדו רגע במקום המופלא הזה ותהיו רגע עם אבותינו שם. אתם יודעים מי שומעים את זה? היתומים שומעים, בניכם אשר אמרתם לבזה יהיה, אלה העומדים עכשיו פה. זה בניכם, תפכם. והם ירשוע. ואתם, כך אמרתי לכם אז לפני 40 שנה, כלומר להורים שלנו, פנו וסעו לכם, וסעו המדבר הדרך ים סוף. וטענו ותאמרו אל, אגב פה המילה בכי הוזכרה? עד עכשיו? פעם אחת לא. תשמעו איזה דבר מדהים, חכו. אף פעם לא הוזכרה פה המילה בכי. כאן הוסבר מה זה בכי. עכשיו תשמעו עוד מעט. וטענו ותאמרו אליי, חטאנו להשם, אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוקינו. ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות הערה. פתאום סיפור המעפילים שהיה אצלנו בעינינו תמיד איזו מפלגה קטנה בצד, הופך להיות בפסוק מ"א בפרק א' בדברים מה?
כל העם.
לא הבנתי מה קרה פה. באמת כל העם? מה, זה שחזור היסטורי? מה הולך פה? ויאמר השם אליי אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. ועכשיו חידוש היסטורי שלא ידענו אותו עוד מיד. ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי השם ותזידו ותעלו הערה, כל זה כתוב. הזכרנו את זה בשבוע שעבר עם צלופחד מהמעפילים היה. הלאה, ויצא האמורי היושב בערה ולקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. כל זה כתוב שם. וגם כתוב שקראו למקום חורמה. נו, פסוק מ"ה, חידוש, חידוש, נו. ותשובו ותבכו לפני השם. אתם יודעים מה כתוב בפסוק הזה? א', שבחו אחרי סיפור המעפילים. זה לא כתוב בפרשת שלח. ב', אתם יודעים מה כתוב פה? ותשובו ותבכו. זאת אומרת, אם אני אומר ותשובו ותבכו, סימן שגם לפניכם בכיתם. למרות שהוא לא אמר שבכיתם. משמע שכל מה שדיברתי מקודם נקרא לבכות. כי אדם לא אומר ותשובו ותבכו, שהוא לא אומר שבכית לפניכם. ותשובו ותבכו לפני השם, ולא שמע השם בקולכם, ולא האזין עליכם. ותישבו וקדש ימים רבים, כימים אשר ישבתם. הוא מדלג כאילו על הכל, על מעמד הר סיני, על בניית המשכן, על הכל. ונפן וניסה המדבר הדרך ים סוף, ונסו בית הר סעיר ימים רבים, והנה אנחנו עכשיו פה, אופס, קביצה. עוד שמונה פרקים, נחזור ונספר על עוד כמה אירועים שהיו שם.
חשוב, הוא לא יכול להיות ששבו מההפלה?
עוד פעם?
חשוב, הוא לא יכול להיות להתייחס
להפלה
עצמה?
אה, ותשובו מההפלה? ותשובו ותבכו? קשה להגיד כך. כמו עליתם, ותשובו, ללא שבו. כי הם הוקטו והוקו עד החורמה, הם לא שבו.
כל העם זה לא כולם, אז מי
נשאר לבכות? לא, כל העם עמד ועשה את זה, כל מי שעלה הוא קר. אז הם לא שבו ובכו, מי שלא עלה הוא קר. וכנראה כל העם כאן, הכוונה היא אתם נתתם את הליקט הכוח, את הלגיטימציה. אחרת אין פירוש ואי אפשר להבין. הרי לפי מה שכתוב מפורש בפרשת שלח, העולים להר מתו, לא שבו. זה דבר פילי. למה זו בחירה של חינם? אני הולך להגיד דבר נורא, ומשה רבנו אומר אותו מפורש בספר דברים, וזה מה שנאמר בספר דברים. לפני שאני אגיד, נחזור רגע אחורה. למה הוא הגיע פתאום למרגלים? תפתחו בטובכם רגע במה שהתחלנו לקרוא השבוע בפרשת דברים. בסדר? אלה הדברים אשר דיבר משה, תחילת הספר. טוב? השם אלוהינו דיבר אלינו וחורב לאמור רב לכם שבת בהר הזה. מההתחלה הוא הולך להיכנס לסיפור המרגלים, וזה מאוד מעניין. השם אלוהינו דיבר אלינו רב לכם שבת בהר הזה. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכינה בערבה, בהר ובשתלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון. יש לכם פסוק ז', עד הנהר הגדול נהר פרת. מיד הוא עובר לעניין של אמרתי לכם בואו לאן? לארץ. לפני כן היה מתן תורה, לפני כן היה מעמד הר סיני. פעם שאלנו, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור מה? תגיד עכשיו, אנוכי השם אלוקיך, הרי אתה הולך להגיד את זה בבית חנן. לא בזה משה פותח. השם דיבר, הנה תבואו אל הארץ והנה הגבולות. עכשיו פסוק ח', ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם וזרם אחריהם. לא ייכנס עכשיו לשאלה למה הוא קופץ פה פתאום לעניין שרי אלפים מאות ועשרות. פעם דיברנו, לא ניכנס לזה עכשיו. רש"י שואל, מה זה ראה נתתי לפניכם את הארץ? מה זה ראה נתתי לפניכם את הארץ? ראה מופיע במשהו שאני יכול לראות. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, ובחרת. נכון? אדם רואה שיש לו בחירה חופשית. אבל מה זה ראה, אנוכי נותן, נתתי לפניכם את הארץ? מה פירוש ראה? הרי זה לא פנייה עכשיו ליהושע, זה לא פנייה למרגלים, זה פנייה למי? לעם בלשון יחיד, ראה. תראו את רש"י בפסוק ח', ועכשיו תבינו את כל המהלך. אומר רש"י בפסוק ח', ראה נתתי. רואים רש"י בפסוק ח', נראה את כולו. ראה נתתי, בעיניכם אתם רואים, איני אומר לכם מעומד ומשמועה, אלה לא סברות, אתם רואים בעיניים. איך רואים בעיניים? הם עוד בביבר. בואו הורשו, תשמעו עלה את רש"י, אין מערער בדבר, ואינכם צריכים למלחמה. אילו לא שלחו מרגלים, לא היו צריכים לכלי זין. אתם יודעים מה רוצה משה רבנו להגיד להם? אחת השאלות הידועות היא למה משה רבנו בכל זאת שלח, אם זה לא היה טוב בעיני המקום. רש"י עונה על זה, ויטב בעיני הדבר. הוא שלח רק כדי ש... איך הביטוי של רש"י בויטב בעיני הדבר, כמו אותו סוחר שבא למכור חמור ושואלים אותו, תגיד, החמור בטוח טוב? הסוחר טוב אומר, קו, תעשה סיבוב. 100%, קח אותו בערים, תרד בגאיות, תעלה עליו, סלב, רייף. אתם יודעים למה משה רבינו אמר, קחו מרגלים? למה הוא אמר, ויטב בעיניים? כי פרשת המרגלים הייתה בעצם רק דבר אחד. הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס לארץ. המרגלים לא חידשו דבר. הם אמרו שיש שם נפילים, נכון? ידעתי את זה מתצלומי אוויר. הם אמרו שיש שם בני ענק, היו לי טצות מסודרות במשרד. שום חידוש! כלום! את הכל ידענו. השאלה היא אחת. אתה 100% מאמין? או לא? חוץ מזה אין שום שאלה. באו אליך עשרת גדולי הדור. אז מה? אתה 100% מאמין? או לא? אני סיפרתי ליהודים בשבת שישבנו ביחד, ביום רביעי בלילה הייתי יחד עם המוני בית ישראל על הלוויה של הרבייה של זכר צדיק לברכה. עמדתי שם ככה שעות המאוחרות ליד קברו. סיפור חשוב, סיפור שתופס אותי מאוד. עמד שם ליד הקבר יהודי שהירושלמים פה ודאי מכירים אותו, יושבי שכיני הכותל עוד יותר, הרב יעקב אדיס. עמד שם וככה בבחיות גדולות, בתפילות גדולות. אני עמדתי בשלי, ואז הוא תופס אותי. ודיבר איתי דיבורים ארוכים. ביניהם הוא הזכיר לי משהו שידעתי עליו רחוק, אבל הוא דיבר עליו מגוף ראשון. הוא למד הרבה שנים אצל הרב. אז הוא אמר לי, אני זוכר את הזמן שבו אי אפשר היה ללכת ברחוב. אי אפשר היה ללכת ברחוב, במי השאר. במקומות שהרב אלישיב היה עובר, הקירות היו מלאים בפצ'קווילים שאי אפשר לתאר. אחרי זה שמעתי את זה מיומים נוספים, אבל נשמות טובות שעסוקות בזה. אומר דברים שאי אפשר פשוט מצמררים, מחרידים. וכיוון שחתומים על זה ושמות ופה ושם, כמובן לא בודקים, לא כלום, אבל מה הבעיה? מה רע? ובשלב מסוים שאלנו את הרב, הרב, הוא אמר לי אמיתית, הוא אמר, זה, לנו היה קשה, אמרנו איך אפשר ללמוד אצל הרב אפילו עם אחוז מכל זה, מה עושים פה? ובשלב מסוים שאלנו את הרב, הרב, איך מסתדרים עם כל מה שכתוב פה? הוא אמר לנו את המשפט הבא, שהוא משפט ששמעתי ביום רביעי ב-3 בלילה. הוא אמר לנו, אצלי, מה שלא כתוב בגמרא, לא כתוב. הוא המשיך לך. ממי מה זה הצדיק מת ואין איש שמה לב? אצלי מה שלא כתוב בגמרא לא כתוב. אתם יודעים מה זה בדבר הזה אינכם מאמינים? מה זה מעניין אותי? שעמדו שם 10 גדולי ישראל ברור. איך זה פותר אותך? מה זה מעניין אותי שפוליטית יש שם נפילים ובני ענק? מה זה מעניין אותי שקראת את המאמר הזה? מי אמר לקרוא? מה זה מעניין אותי שהאוזניים שלך נמצאות במקומות הלא נכונים? איך אמרה לנו האמא כשהיא הייתה אומרת לנו דברים יפים? תנקה את האוזניים. איך תנקה? זה איכס. ותחזור למקום. אצלי מה שלא כתוב בגמרא לא כתוב. אם היו אומרים לי את זה בבית, זה כתוב בגמרא. בלי אף מילה נוספת. לא אף מילה רעה על אף אחד. כלום. ובדבר הזה אינכם מאמינים. אתם יודעים מה זה בחייה של חינם? הם לא בחו לחינם. הם בחו כי הם היו ריאליים, הם בחו כי הם ידעו את מזג האוויר, הם בחו בגלל שהם ידעו את כמויות הברומטריות של הנפילים ובני הענק עם המשקעים, הם בחו כי זה היה ריאל. זה חינם. כי אם אתה רק מאמין, כל זה לא קיים. ואם זה קיים, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין, סימן קריאה. מי עומדים שם בעין החטא המרגלים ושואלים את האנשים, תגידו לי, איזה דברים קשים היו עכשיו? הם היו אומרים המון דברים. הדבר האחרון שהם היו מדברים עליו שהוא לא בסדר זה הרכי. זה לא היה נחשב. על זה יש לי שם. יודעים למה? אתם יודעים מה פירוש חינם? יש מושג שמשתמשים בו תמיד. אתם מכירים מישהו שמוצא מציע ואומרים לו, תשמע, בית כזה לקנות? זה בחינם. $2-3 מיליון, אבל זה בחינם. זה, אתה מכיר, אתה יודע את המחיר, זה בחינם. יודעים מה פירוש בחינם? בחינם זה לא משמעותי, זה לא נחשב. זה הגיוני של המוח. זה טבעי. קרא עיתון, מה אפשר לעשות. זה כל שום סיבה. איך אתה רוצה שהאותיות של הגמרא יהיו מה שכתוב אצלך אם אתה מלא אותיות זבל של דברים אחרים? איך אתה רוצה שזה ייכנס? איפה אתה רוצה שזה יחדור? זה נראה אותם אותיות, וזה מתבלבל. בחינם. אין לי מה זו שנאת חינם. לכו ליהודי, אמרתי מקודם ששונא מישהו, הדבר האחרון שהוא יגיד שזה בחינם. אני אגיד לכם מה לא סינם חינם. עסקנו השבת במאמר גבל, שדיברנו על נקודה ממנו בשנה שעברה, או לפני שנתיים, לא זוכר. כתוב בזוהר הקדוש על מלחמת משה במדיין, מקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, אחר תאסף אל עמך, כשרבנו קורא לעם ישראל למקום את נקמת השם במדיין. הזוהר הקדוש אומר משהו מוזר, הוא אומר שיש קליפה שנקראת קליפת מדיין. זה מושג. וצריך היה שמשה רבנו יכניע את קליפת מדיין. זה סוג של קליפה. אומר הזוהר הקדוש, יש קליפה שנקראת קליפת שבעה עממים. יש קליפה שנקראת קליפת מדיין. קליפה פירושו משהו שחי מעצמו, שמסתיר את האור המקורי. הוא מייצר קליפות. זה קליפות. הוא מייצר קליפות, וקליפות, 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 ולאט לאט אתה חושב שזה דבר בפני עצמו. הוא לא מאפשר לאור לחדור. במקום אחר כתוב שבבית ראשון הייתה מלחמה בקליפת שבעה עממים. כלומר, בשבע הקליפות. ובבית שני המלחמה הייתה בקליפת מדיין. אדמו"ר הזקן אומר דבר שהוא לא יאמן. זוכרים שאמרנו שבית ראשון לא נתגלה? בית ראשון נתגלה אבונם, לכן נתגלה קיצם, אבל בית שני לא נתגלה אבונם, וביקשנו להבין מה זה לא נתגלה אבונם. תשבו, זה דבר קשה להגיד אותו, אבל הוא כל כך עדין. הוא יסביר את המושג של שנאת חינם, אחרי שהבנו את בחיית חינם. שבעה עממים מסמלים בזוהר הקדוש, במובן האישי, במובן הפרטי של האדם, את שבע המידות הרעות. כמו שיש את שבע המידות הטובות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, לקחת את החסד למקומות הטובים, את הגבורה למקומות הטובים, את התפארת, את הכל, ככה יש גם לקחת את הכל בדיוק הפוך. בסדר? לקחת את זה לתאווה השלילית, לקחת את זה לכעס הרע, לקחת את זה ל... המלחמה בשבעה עממים מייצגת, מסמלת בזוהר הקדוש את המלחמה במידות הרעות. ניאוף, גזל, כעס, גזלה, גניבה. הם באים ממקומות מסוימים וצריך לנתח ניתוח עמוק. אין אף אחד בעולם שיסביר לי שהניאוף הוא טוב. זה אשת איש. אתה פגעת באדם, אתה פגעת במשפחה, אתה פגעת באישה, אתה פגעת באיש, אתה פגעת בילדים, אתה פגעת בעולם, אתה פגעת בעיקר. אלא מה? לא עלינו, אני מחור. טוב. אז יש טיפול. מבינים את המושג נתגלה עבודה? זה רע, זה קשה, זו מחלה נוראית, אבל אני יודע להגדיר אותה, ואני לא רוצה להגיד שהיא לא מחלה. נכון? חלק מההתמכרות זה לא לשים לב למחלה ולהתכחש, אבל ברגע מסוים שיתפקו לי את הראש בקיר ויראו לי את התוצאות, אני מבין שום מחלה. נכון? חצי או למעלה מזה מהטיפול הוא ההבנה שאני חולה ועכשיו צריך לעבור. אבל זו מחלה מוגדרת, זו קליפה מוגדרת, נתגלה עוונם. אתם יודעים על מה הבעיה לשאול חרב? על עבודה זרה. נכון? כשהייתי מכור חס וחלילה למולך, אז אני לא מבין את זה. אבל עכשיו כשעוצרים אותי ונותקים לי את הראש בקיר ואומרים זה מולך או לא, אז נתגלה עוונם. אז כמה זמן צריך טיפול? 70 שנה.
ומה הוא צריך 70 שנה? לשבע מידות רעות צריך 70 שנה. לשבעה עממים צריך 70 שנה. צריך 10 שנים בכל מידה. אבל בית שני לא נתגלה בעולם. אתם יודעים מה זה כיפת מדיין? כיפת מדיין באה מהמילה מדון. מריבה. מדיין זה עם מאוד מעניין, אין לנו איתו שום עניין בכלל. אין לנו איתו שום רקע משותף. תמיד הוא נראה איזה שחקן תפאורה צדדי, שבכלל בעצם לא היה עקרוני פה. פשוט משה רבנו ברח למדיין, אז הוא הגיע למדיין, כי לשם המטוס הראשון הגיע, שהיה יכול להיות גם בניו זילנד, אבל שהיה במדיין. ומישהו עצר פעם להבין שמשה רבנו את רוב שנותיו עשה במדיין? מאז שהוא היה נער שברח ממצרים ועד שהוא הגיע בגיל 80 חזרה לפרעה. אז למעלה ממחצית חייו של משה רבנו הוא במדיין. וכל הסיפורים לגבי ציפורה זה אישה מדיינית. מגיע בלק, בלעם, מואב, אני מבין את המלחמה. פתאום דופקים בדלת, ובעצם מסתבר שמי שמנהל את העסק זה זקני מדיין, מוקסמים בידה. אמרו לי שיש בעיה עם בנות מואב. פתאום מסתבר שבנות מואב זה בסך הכל סטטיסטיקה, החלק הרציני זה בנות מדיין. ומשה רבנו, קודם כל צריך לקרוא למקום נקמת השם מעת המדיינים. מי זה מדיין? מה באמת עושים זקני מדיין? למה כל כך חמורים בנות מדיין? רש"י מסביר, כי מואב, אני מבין את המלחמה. הם מתפחדים. גם אם אני לא יכול לכבוש אותם, אני יכול אבל לעבור בהם, אני יכול למגר אותם, אני יכול להשקיע אותם, אני יכול לבולל, אני יכול... אבל מדיין זה סתם אידיאולוגיה. מה אתם באים אליו בכלל? שנאה. אומר אדמור הזקן במאמר שלו, במאמר שהרבי אריאץ היה אומר שעל המאמר הזה היה חוזר האדמור הזקן מדי פעם, היה אומר את אותו מאמר שוב. יש מעט מאמרים כאלה שהיו אומרים אדמורי הדורות מדי פעם, כדי, זה ביטויו של רבי אריאץ, לטהר את אוויר העולם. על המאמר הזה הוא היה חוזר כדי לטהר את אוויר העולם. ובמאמר הזה הוא מסביר שקליפת מדיין היא קליפה דקה, דקה, דקה. והקושי בקליפה הזאת זה שאתה בכלל לא מרגיש שזו מחלה. לקליפה של מדיין, אומר האדמור הזקן, קוראים שנאת חינם. זו קליפה של מדון. למה אני שונא? כי הוא רשע. כי הוא מנוון. יש לי סיבה. לכן, אל תתמקד בשנאה, תתמקד בנושא. מכירים את המשפט? תפסיק לברוח מהבעיה האמיתית. תדבר על הבעיה האמיתית. זה שאני מלבין, שונא, זה סדר, אז טעיתי בנוסח, נו, תפסיק עם השטויות שלך. מדברים פה על דברים רציניים. מדברים פה על שבע מידות הרעות. והרבי הרשב, וקשה קליפת מדיין מפני שהיא הקליפה שבה הראשונים שנכשלים הם תלמידי חכמים. כי אתם יודעים למה יש קליפת מדיין? כי אתה עומד על הדין. מבינים על מה חרבה ירושלים? זה הגיוני. כשהולך המארח להעיף את בר קמצא מהבית, הוא משוכנע שהוא עושה דבר אמיתי. הוא משוכנע שהוא עושה אמת. ואיך אמרנו כמה פעמים? את כל השמות כתוב שם. בר קמצא. אפילו השם של קמצא כתוב שם. למרות שמסכן קמצא בכלל לא היה שם. לא הזמינו אותו, רצו להזמין אותו, הוא לא היה. הוא היה באמריקה בכלל. הוא לא היה. רק שם אחד לא מופיע שם, השם של המעריה. זה שגרם לכל. וכל ילד בגן חושב שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. כי כך כתוב, והוא צודק 100%. אתם יודעים מה שמו של המעריה לא מופיע? השלם את החסר. והילד הזה הוא אני. אני המלך. כמה פעמים אמרת שזה עקרוני? יודעים מה זה שנאת חינם? שנאת חינם אומרת את הדבר הבא. השנאה זה חינם. יש משהו עיקרי. אתה מתעסק עכשיו בשנאה? בסדר, נו. אצל הגוי יש משפט נורא. אז השליח אמר את זה לא טוב, תהרגו את השליח, העיקר שם, עשר רב. ואין זה מדהים. אבל זה הפך להיות נכסי צאן ברזל. רוצים מה זו קליפת מדיין? שנאת חינם היא הדבר שבא מצד הדין, זה מדון שבא מצד הדין, ולכן זו קליפת מדיין. עכשיו, מבינים את המושג לא נתגלה הבנה? לא נתגלה הבנה. אתה רוצה שיספרו לך כמה אנשים איתם אני עושה גמילות חסדים? בית שני היה מלא לא רק תורה ומצוות, גם גמילות חסדים. אבל ההוא, ההוא, אותו, מצווה לשם. ואז צריך, כמה שאפשר, דין. לא נתגלה אבל, לא נתגלה קיצר. הרעיון קמצא ובר קמצא חיה חברה שלמה. למה אף אחד לא עצר שם את המערך בסיפור קמצא ובר קמצא? כי אף אחד לא רצה להפסיד את הבוטנים שהוא היה אמור לקבל בדינר הזה. כל אחד היה אמור לקבל שם בדינר בוטנים. ישבו שם עשירי ירושלים וחכמי ירושלים. ועכשיו אתה צריך להחליט האם בדינר הכי גדול בעיר, שאיתו הולכים להרים מוסדות תורה ומצוות וגמילות חסדים, אתה תעשה את השטות הכי לא פוליטיקלי קורקט שיכולה להיות ותסתכסך בין שני מיליונרים. אתה משוגע? אז יהיה לנו קצת, אף אחד לא עומד מזה. כמה כן, אבל לא נורא. מה היה? אין שום סיכוי שיתגלה יעבור. חבל על הזמן. אני אומר דברים קשים. שמה לבזבז את הזמן להתפלל על המקדש, הוא לא ייבנה אם לא נעבור. לא הוא לא ייבנה כי הוא לא ייבנה. אני לא אגיד דבר נורא. טוב שלא. שמה שיבנה. כדי שנגיד אחד השם אמא, אחד השם אמא, ונקבל על זה לגיטימציה. מה הצורך? יש למקדש תפקיד אחד, לעשות שלום בעולם. לעשות שלום בין ישראל לאביהם של השמיים. ולעשות שלמים בעולם. בשביל מה אני צריך אותו? כדי שיהיה כרטיס לנסוע רק למפלגה שלי? אבל בית שני לא נתגלה עבונם. לא נתגלה כזה. אתם יודעים מאיפה מגיעים לשמעת השם אותנו? רש"י אומר דבר נורא. בשמעת השם אותנו, רש"י אומר מי ששונא את עצמו אומר את זה על הקדוש ברוך הוא. שיכולת ההכלה שלו מצומצמת כל כך. לא יכול להגיע לכם. איך פתחנו את הכל בשאלה מה בין חטא המרגלים לבין תשעה באב? זו מהפכה מה שאנחנו רוצים. מי אמר שחטא המרגלים הוא הנקודה של תשעה באב? בחיית העם בלילה זו נקודה. הטענה שלך שיש מספיק דברים ריאליים ולכן אני לא מאמין היא בדיוק כמו הטענה שלך, יש מספיק דברים ריאליים ולכן אני שונא אותך. זה אותו דבר. אתם יודעים איך יודעים אם אתה אוהב את הקודש ברוך הוא? אם אתה אוהב את הילדים שלך. אם אתה אוהב את הילדים שלך חוץ ממישהו אחד, אתה שונא את הקודש ברוך הוא. למה לא לדבר עם אמורה? מה שלא כתוב בגמרא לא כתוב. כשרוצים לעשות באמת באמת דיבור אמיתי, אז אתה מדבר דיבור אמיתי. וקליפת עניין יכולה להסתתר במטר זקן. זה בכלל לא משנה. היא קליפה שהראשונים שיכולים ליפול. הראשונים שיכולים להתפרק על זה. זה לא טענה. צריך להבין ממה זה נובע. זה נובע ממשהו מאוד מובן. זו תופעת לוואי שבאה ממקום טוב. וצריך להכיר את התופעות לוואי. זה שאתה לא יודע את תופעות הלוואי לא משחרר אותך מהנזק. אם אתה לא תלמיד חכם במובן המוחלט, אז פחות אכפת לך משהו רע שמתרחש. אתה לא יודע, אתה לא שם לב לזה. אם בכלל לא אכפת לך כלום חפיף, אז בכלל לא אכפת לך. נכון? ברור שככל שאכפת לך יותר יש יותר מתח. אז איך אתה מטפל בו? הלל הזקן אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, עסקנו השבת במותו של אהרון. יש הרבה משניות במסכת אבות של הווי. הווי זנב לעריות, הווי מקדים לשלום כל אדם, הווי מתאבק באפר רגליהם של חכמים, הווי שותה בצמא אל עבריהם, הווי גולה למקום תורה. למה לא אומר הלל, הווי אוהב שלום, אוהב, רודף, הווי אוהב את הבריות, למה לא אומר את זה? למה הלל אומר הווי מתלמידה? למה אומר הווי, תגיד את הנושא. הרי זה שצריך להיות גולה למקום תורה, אומרים חז"ל, עומדים מזה שמשה לקח את האוהל מחוץ למחנה, והיא מתלמידיו של משה, גולה למקום תורה. אתם יודעים מה אומר הלל? היו הרבה רבס. אבל כרטיס כניסה לבית מדרש הוא הכרטיס הבא. או שאתה מתלמידיו של אהרון, או שאל תיכנס פנימה. תישאר בבית ותגיד רעיון. אבל תדאג שהם לא יצאו מפתח הדלת. אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר דבר הרבה יותר קשה מזה. שאף אחד לא ילמד את הלל להיות אוהב שלום ורודף שלום. בא הלל ואומר, אני כדי להיות אוהב שלום ורודף שלום, אני הלל, כדי להיות אוהב שלום ורודף שלום, כל בוקר צריך לקחת קפסולה הרבה. אם לרגע אחד אני מפסיק להיות מתלמידיו של אהרון, אני לא אהיה עוד בנושא הזה. הנה, נורא קל, אני הרי מומחה לאהבת שלום. אני מגדולי השלומולוגים, אני שלומולוג ענק, אני בעיקר שלום, אני ברור. ענווה ושלום, אלה התכונות, אבל שלום בעיקר. בא הלל הזקן ואומר, הווי, אתם יודעים מה זה הווי בעברית? הווי בעברית זה לא יהיה, הווי זה כל יום מחדש, תהווה את זה מחדש. תבדוק עוד פעם, אתה מתלמידיו של אהרון, כן או לא? זה קשה לפעמים להיות מתלמידיו של אהרון. תראו מה קרה בעבר. אתה מתלמידיו של אהרון, כן או לא? אמרתי למישהו בזמן האחרון, משה הוא רבני, אבל אהרון הוא הרבי. משה הוא רבנו של אהרון, אבל אהרון הוא רבי. הלל הזקן אומר, אני יודע שזה קצת כאילו חוץ להגיד הווי מתלמידיו ש... ומה עם יהושע? לא צריך תלמידים. זה צרות אופקים. מאה אחוז. רחות אופקים אחרי שאתה מתקנה שלנו. אתה רוצה לדבר איתי תורה? קודם כל תהיה מתלמידיו שלנו. אתה רוצה לקרב לתורה? קודם כל תהיה מתלמידיו שלנו. על זה עבדה הארץ. עכשיו תופסים על מה מדובר כשאומרים שחרבה ירושלים על שהעמידו דברי נדבים, שחרבה ירושלים על שנאה חינם. זה היה אימא. שלא נתגלה אבונם וכן נתגלה אבונם. זה היה אימא. עכשיו מבינים מה קרה בליל תשעה באב? המרגלים נפלו, הם חטאו. אבל אנחנו הפכנו את הריאליה ליותר חשובה מהאמונה. הפכנו את הבכי לחינם. מה זה משנה באיזו אווירה עזוב? כשאתה שונא אותי, אתה הופך את האלוקי שלי לפחות חשוב מהדבר שבגללו אתה שונא אותי. דהיינו לך. היהודי שלידך, אהבת ישראל שלידך, היא המבחן של אהבת הקדוש ברוך. יש ביטוי ביום של השבוע, בחטא מנחם אב. אני שואל יום יום, עכשיו ביטוי מדהים. תור שם במשפט אחד, שם האדמו"ר המענש. מהי חסידות ויראת שמיים? אם יש פגם באהבת ישראל. אם נחרבנו, לימד אותנו הרב קוק זצ"ל, ונחרב העולם עמנו בעבור שנאת חינם. מבינים עכשיו את המשפט? בעבור המחשבה שהשנאה היא חינם. כך הולך העולם ונחרב. הוא לא יכול להיבנות. כי השנאה זה חינם. נחרבנו ונחרב העולם עמנו בעבור שנאת חינם. נשוב וניבננו, והעולם עמנו ניבננו, בזכות אהבת חינם. נזכה לגאולה שלמה באמת ונחרב.